ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מחר בערב אור ליודלת באייר. אור ליודלת באייר, כתוב בתורה שחוגגים את פסח שני. הולדתו של פסח שני היא מאוד מאוד לא קונבנציונלית. רובם המכריע של המצוות בתורה ניתנו מלמעלה. אחרי הקריאה נעשה ונשמע, אז באה רשימה של מצוות שבכמה נסיבות במשך תקופת המדבר נתנו אותם. אבל במקום שבא פנייה וכתוצאה מהפנייה הזאת נתקבלה מצווה, זה מקרה כמעט בודד מאוד. לכאורה כשפנו אל משה כפי שמסופר בפרשת בעלותך ואמרו לו למה ניגרע, היה משה צריך לומר עבר זמנו בטל קורבנו. זה הכלל שתקף בנסיבות דומות. לא שמענו למשל מי שלא יכול היה להתענות ביום הכיפורים היה אנוס חולה, אז הוא יגיד למה ניגרע? לא אמר, לא אמר, והלכה נשארה כמו שהיא, עבר זמנו בטל קורבנו. למה משה לא אמר מיד לאנשים שפנו אליו? טוב, אני מצטער, אתם אנוסים, הייתם טמאים, אי אפשר, עבר זמנו בטל קורבנו. לעומת זאת אומר משה, עמדו וישמע מה יצווה השם. אז עצם הביטוי הזה, אשרי ילוד ישם, הוא חזל, זה ביטוי נמרץ מאוד. אדם שמובטח, יש לו טלפון אדום, הוא ירים את השופרת, מהצד השני תבוא תשובה. זה הבטחה מיוחדת במינה, שפנייה כזאת תענה. זה הדבר הפשוט שכתוב כתוצאה מהסיפור של חגיגת הפסח הראשון שעשו ישראל במדבר. יש עוד איזה מקרה אחד לקראת סוף ימי בית ראשון בימי חזקיה, אבל זה עניין בפני עצמו. והנה הגמרא דנה סוגיה במסכת סוכה, דנה הגמרא מי היו אותם האנשים. אז באמת יש בראשונים ששאלו בפוש מי היו הראשונים במחנה כל כך גדול, סתם אנשים מתו. אז מה הגמרא שואלת? כנראה שההבנה שמשהו בנסיבות המיוחדות שהתרחשו היא שהציקה לגמרא כדי לדעת מי היו אותם האנשים. והגמרא אומרת כמה אפשרויות. אחת מהאפשרויות זה נושא גופתם או כותונותם של נדב ואביהו. מה דבר שני? שהיו נושא ארונו של יוסף. נדב ואביהו, לפי אחת השיטות, הדבר הזה התרחש בחטא בניסן. ביום השמיני, כתוב בתורה, מתי היום השמיני? מחלוקת. אבל על כל פנים, לפי השיטה אחת, ביום השמיני, ואז ממילא הם נטמאו, ואז היום השביעי שלהם יחול בערב פסח, והם יקיימו את כל הפרוצדורה שהתורה מספרת על הזיית פרה אדומה וכו', אלא רק בערב הם יהיו כשירים לאכול, אבל בזמן הקרבת הפסח עדיין יהיו טמאים. אלה מצדדי ההלכה של העניין הזה. נושא ארונו של יוסף זה אפשרות נוספת. קודם כל, ישראל הגיעו למדבר סיני, כתוב בתורה באלף בסיוון של השנה הראשונה, כי שלושה חודשים אחר צאתם ממצרים. הם חנו במקום הזה שנה פחות 10 ימים. כך מפורש בתורה, בפרשת בעלותך, שב-20 לחודש השני, בחף באייר, נעלה הענן. זאת אומרת, במשך כל השנה הראשונה, כולל לוחות ראשונות, מעשי העגל, לוחות שניות, החורף שהוקדש לבניית המשכן, חנוכת המשכן, פסח ראשון, ומה שנתחיל בעניין שאנחנו עומדים בו, פסח שני, ואז לאחר זה נעלה הענן, והמחנה יצא לדרך. במשך כל אותו זמן נושא אהרון, נושא יוסף, לא נשאו את אהרון. אהרון היה המונח. כנראה צריך להבין מה שאנחנו קוראים בלשון המודרנית שלנו משמר כבוד, דהיינו לא יניחו את אהרון סתם. אז ישבו שם נושא אהרונו של יוסף, אמרו תהילים, אמרו מזמורים אחרים, אבל שמרו את אהרונו של יוסף מפני כבודו. הם למדו, הם למדו מה פירוש העובדה שמגלגלים בעצמותיו של יוסף וחייבים לשמור עליהם וכו' וכו'. והדבר הרי נפתח בגדול העולם במשה רבנו. משה רבנו לוקח את עצמות יוסף איתו, כמו שכתוב, חכם לוי ייקח מצוות, הוא ידע במה להתעסק, אין לו עסק לא בכסף וזהב, צריך לשאול את זה מהמצרים, הוא עוסק בארונו של יוסף. ואז ממילא נשאל שאלה לגמרי לא פשוטה, מה קרה? מה קרה כשמשה רבנו עומד להיפטר מן העולם? אז יש במדרשים דברים מרתטים, נוגעים אל הלב, לעד כל פנים ללב הפשוט שלנו. משה רבן עומד על נפשו, מבקש רק קצת לראות, אולי קצת להיכנס וכו' וכו' וכו'. למה לא ביקש משה את מה שהוא בעצמו עשה? שיכנסו עצמו טוב לארץ ישראל. טוב, בחיים אתה לא נותן לי, אבל אם אני מגלגל עם יוסף, למה לא אמר משה רבן את אותו פטנט? אז יש בדברי חז"ל שגם על זה חל האיסור. אבל למה לא אלא משה את ההווה המינה הזאת? ויש על זה תשובה מדהימה, מרטיטה, בדברי חז"ל. יוסף, כשהוא יושב בבור, אז הוא, בלי שהוא נשאל, דרכם של אסירים, על מה נשפטת, על מה אתה יושב, אין הרבה מה לעשות, על כל הפרות לדעת את הביוגרפיה של כל אחד, אבל בלי שהוא נשאל, הוא אומר, כי גונוב גונבתי מארץ העברים. אמרו חז"ל, הוא לא יתכחש לארץ ישראל. הם לא שאלו, אבל הוא מעצמו התגאה, מתכבד בזה שהוא עברי, והוא אמר, גונוב גונבתי מארץ העברים. אפשר אולי להבין שיחס גדול שם בבור זה לא מהווה, לא לשר האופים ולא לשר המשקים ולא לסתם אסירי המלך אסורים שם, אבל יוסף מרים את הדגל הארץ ישראלי. אמרו חז"ל, מי שלא יתכחש לארץ ישראל בנסיבות מיוחדות כאלה במינם, ארץ ישראל לא תתכחש לו, ולכן מגיע לו להיקבר בארץ. מגלגלים בעצמותיו כל אותם עשרות שנים של הנידודים במדבר ומביאים אותם לקבורה בארץ ישראל. ארץ ישראל קולטת אותו. משה רבנו, כשהבנות של יתרו באות הביתה ואומרות, איש מצרי דלו דלה לנו, אז לא באה שום תגובה, לא באה שום הכחשה. צריכים פשוט להבין ש משה רבינו לא יציג את עצמו כאיש מצרי, אבל על כלבושו, בהופעתו, אולי בשפתו, לא מצאתי בדברי חז"ל מה היו הנתונים. משה רבינו הציג אותו כאיש מצרי. רבותיי, איש מצרי דלא דלה לנו, אמרו הבנות בביתו של יתרו, כך כתוב, כי אין לו ויוכל לחם. הם באו הביתה, משה רבינו בכלל לא שמע שהוא איש מצרי. איך נסתדר עם דברי חז"ל האלה? משה רבינו, כשאמרו איש מצרי, היה ניחלה שיחשבו שהוא איש מצרי. בנסיבות, אדם בודד יושב על הבאר בארץ לא לו, זה כנראה, כך צריך להסביר, אני לא יודע הסבר אחר. היה ניחלה שיחשבו שהוא איש מצרי. זאת אומרת, הוא לא עשה משהו שלהוציא מליבם, הוא לא עשה משהו שיעוטט. כנראה שההתרשמות הזאת חז"ל תפסו בצורה מאוד מאוד מעודנת בדקיקה, שהתפיסה הזאת של משה נרשמת לחובתו. מי שיתכחש בדרגה של משה, מי שיתכחש, אם ראש הישיבה לא יבוא לפה אני לא אמשיך, תבוא. מי שיתכחש במרכאות במדרגה המיוחדת של משה רבינו לארץ ישראל, ארץ ישראל לא תקלוט אותו. על כל פנים, כך נראה בפשט פשוט למה שכתוב בחז"ל, על כל פנים היסוד הגדול של יוסף הייתה התפרצות. יוסף מתפרץ ומבלי שהוא נשאל, ומבלי שזה חשוב לה, לא נראה לנו שזה חשוב, מה אכפת אם איפה זה בצוהר, כולם לובשים אותם בגדי אסורים, כולם, אני לא הייתי אף פעם בבית סוהר, אז אני לא יודע, אבל מסתבר שלא מעניין את פלוני, מי הוא אתה, מה אתה וכו' וכו'. אז יוסף מבלי שהוא נשאל, הוא אומר, כי גונבתי מארץ העברים, יש התפרצות. עכשיו אני חוזר לאוהל של יוסף. אותם היהודים שיושבים ושומרים על ארונו של יוסף, שואלים את עצמם, במה זכה היהודי הזה? נכון, הוא המשביר לכל עם הארץ, אבל עברו כבר מאות שנים מאז. למה אנחנו צריכים עוד לגלגל בדבר הזה? למה אנחנו, יש לנו זמן שמירה, כולם יושבים, לומדים תורה ממשה רבינו, אנחנו צריכים לשמור. הם למדו את תורת ההתפרצות. הם למדו שיש עיתים, שיש זמן, שיש איזה מסגרת, יש משהו מחייב, ובאיזה מקום שהוא ההתפרצות הזאת היא האמת הפנימית הזאת, אז האמת הזאת משתלמת. אני עובר למאן דאמר השני, נדב ואביהו. נדב ואביהו, פרשה סתומה. בתורה ארבע פעמים כתוב אש זרה, לא כל כך ברור מה זה. יש בדברי חז"ל 16 מאן דאמרים מה היה העבירה של נדב ואביהו. אבל גם הרב דסלר, גם הרב קוק ניסו בספרים שחיברו בנושא הזה לנסות למצוא מכנה משותף. המכנה המשותף הייתה התפרצות. התפרצות חיובית. התפרצות, הוסיפו אהבה על אהבתם. רצו להביא את עולם התיקון. יש כבר דברים פנימיים שאני רק רומז עליהם. דב ואביהו הגיעו עד לחטא של אדם הראשון ורצו לתקן אותו. גם יוסף. ויתוש משכן שילה, אוהל שיכן באדם. אז יש במקורות את היסודות הללו שיוסף רצה להתמודד שוב עם היסוד הראשוני, היסוד האנושי. שני אנשים, שתי סברות, שביקשו לי מישאל ואלצפן נושא הנדב ואביהו, הם למדו, הם למדו, תראו מה קורה כשישנה התפרצות, התפרצות לא מבוקרת, התפרצות שהם שילמו את המחיר היקר ביותר בשביל זה. אבל כשאנחנו היום שונים את הסוגיה הזאת ואנחנו אומרים פסח שני, למה הוא בא לעולם? הוא בא לעולם בגלל ההתפרצות. נכון, אם לא הייתה התפרצות אז הם היו אומרים עבר זמנו בטל קורבנו, הפסדנו פסח. אבל הוא רוצה, הוא למד מנדב ואביהו שמסתכנים, אבל הוא גם למד מיוסף שזה הועיל לו, זה עמד לו להיקבר בארץ ישראל. המסקנות בסדרי עבודת השם מהסיפור הזה, מההבנה כפי שהסברנו אותה על שני המנדרמרים האלה, מי היו אלה שאמרו למה ניגרה, למה ניגרה זו קריאה, זו זעקה להשלים את החסר, זה משהו שאני מבקש, ואני מבקש באיזה מקום שהוא לתת לי את הסיפוק הרוחני הזה. אחרי הסיפור של נדב ואביהו ואחרי הסיפור של נושא ארונו של יוסף, כשאנחנו מבקשים להסיק מסקנות, אז אנחנו אומרים יש טעם בהתפרצות, יש משמעות כשהיא מבוקרת, כשהיא באה בדרך קונסטרוקטיבית, כשהיא באה בצורה מתונה, שקולה, אז היא מבורכת. כן, אז זה מכיוון שהגורם המזמן זימן לי שמחר בלילה מתחיל פסח שני, י"ד באייר. אבל כשאני שואל את עצמי בבית הזה על גלגוליו, החל עוד מבתי מחסה, מה היה המאפיינת מלכה? המאפיינת מלכה הייתה התפרצות. אני אפילו כמה פעמים עמדתי במצבים מביכים, יושבים רופא, יש פה רופא? אני מתביא מישהו מעזרה ראשונה. או יוסי בן שחר, או בן שטרית, או מישהו. טוב, גבירותיי, רבותיי, מי שצריך לטפל שם יטפל, אנחנו נמשיך. דלת פתוחה לכל הפרות, גם החלונות שם לא פתוחים, החלונות לא פתוחים, פתחו. השאלה הזאת, השאלה הזאת, מה לאישה בעזרה, הייתה נשאלת לעתים שהיו מזדמנים אורחים. כולל יום שישי, כולל מעצם מציאותו היא כולל שגברים לומדים, אולי היום גם יש דבר, אבל בישיבת הכותל מה זאת אומרת? יושבת גברת ולא בשורות אחרונות, מכבדים אותה מאוד. אני מוכרח לומר שהיא גם ידעה לכבד, אני ביקשתי שהיא לא תתערב, היה לה המון להתערב, היא לא הייתה מתערבת, אבל היא הייתה דואגת לקחת את הדפים המצולמים אחר כך וללמוד בזה ולפלפל בזה. וכשהיו מזכיר, הייתה לה ספרייה עשירה מאוד, אז היא אמרה כן, את הספר הזה יש לי, את הספר הזה אני מכירה, שמעתי ככה, שבתי ככה. הייתה חביבות לנוכחות שלה, ומפעם לפעם גם בצורה מאוד צנועה הייתה מסננת, כן, את זה אני זוכרת מימי המצור, את זה אני זוכרת מהמלחמה שהייתה פה ברובע וכו' וכו'. אז כמובן החברה הוותיקה ידע כבר את הדבר הזה, אבל מי שנשאל אמרתי לו, מי שהיה ברובע, מי שירד לרובע מחמת, זה גם הייתה התפרצות להיות בעיר החדשה בחורף תשח, היה יחסית בטוח לעומת הקשיים שהיו בין החומות. והתנדבות ליבה ירדה לרובע, טיפלה בילדים, חינכה אותם במשך כל החודשים הארוכים הללו. דומני שאת הרובע היא עזבה באותו יום שישי ביוטט באייר תשנ"ח, כשהיא חבושה בראשה מחמת הנתונים שהיו מסביב. אבל על כל פנים אמרתי לעצמי, מה שמאפיין את מלכה זה היסוד הזה של ההתפרצות המבוקרת. היא הייתה משכימה לקום בשבת גם בבוקר, לבוא כבר על שבתות של חורף, לבוא, ואני מוכרח לומר שהיא הייתה הראשונה. מה היא עשתה? בדרך כלל בשולחן שבו התקיים השיעור היה לילה לפני זה עונג שבת. נו, ואנשים בעונג שבת לא תמיד דאגו לסלק את כל את השיריים, אז היה לשולחן זה גרעינים, זה... היא הייתה באה מסדרת, פורסת, מיישרת את המפה כדי שאפשר יהיה ללמוד בצורה מסודרת ויפה. בשבתות בתקופה האחרונה, כשהיא לא יכלה לבוא לשיעור, אז היא לחשה, אני חושב לאבי, לחשה לו, אז מי יסדר שם את המפה? המחשבה שלומדים תורה צריך לעשות את זה בצורה יפה, גם זה העסיק אותה. על כל פנים יש התפרצות שמשתלמת, משתלמת בגלל תורת ירושלים, בגלל מה שהיא עשתה. אני זוכר שבחודש אלול המנהג של עדות המזרח להגיד סליחות, לא תמיד יכלו להשכים פה בבוקר, אז אני חושב שעתי הוראה של הרב עובדיה היו אומרים בצהריים. אני רואה בצהריים בימי אלול היא מתגנבת ועומדת בחצר על יד החלון של הכולל, כי שם אמרו הספרדים סליחות, והנה עם ספר סליחות איטליאנו, היה לה גם כן איזה סיפור שלם עם בית הכנסת האיטלקי, הנוסחאות, הגירויים האינטלקטואליים שלה היו באמת מיוחדים במינם, איך המנהג הזה ואיך המנהג הזה ומה עושים וכל דבר, להביא לרדת לשיטין של הדבר הזה. כל זה תולדות ההתפרצות החיובית. כתוצאה מאותה התפרצות זכתה לחיות את אולי את רוב שנותיה, חלק גדול משנותיה בירושלים העתיקה. אני חושב במקומות בהר הזיתים, ששם מצא את מנוחתה, מהמקומות הבודדים שהם הכי קרובים להר הבית, כי אותה חלקה ספרדית ששם נתמנה, אני חושב היא האחרונה לפני הבתים, נדמה לי, על כל פנים במבט העין בוודאי הקרוב ביותר להר הבית, או מהקרובים ביותר על כל פנים. ההתפרצות הזאת שבנתה את עולמה הרוחני ושאנחנו היינו עדים לו וגם קצת שותפים לו, לדאוג שאחרי שהיה מסתיים השיעור אז היא הייתה לוקחת שני תפסים והייתה שואלת, אפשר לקחת? מה יש שני תפסים? מתברר שהיא לומדת חברוסה בשבת אחרי הצהריים את מה שלמדו בבוקר. יש לה חברה תיבדל לחיים ש... אז אנחנו לומדים ביחד. נו, איפה לוקחים גברת כזאת שהיהודי הפולני הספסמס יעסיק אותה בדבר הזה ולהבין את הדברים האלה, לנסות להבין את זה. ההרגשה הזאת אני חושב שהיא אותה אחד מן הלקחים שיש לנו ללמוד, להיות מבוקרים, להיות מצנזרים, אבל יחד עם זה לשמור על תסיסה שתביא אותנו לכך שתהיה נחלתנו בארץ ישראל. תודה רבה.
שוב הרבה, דרי שליטה. קהל קדוש, משפחה יקרה, הרמב"ן בפרשה מלמד אותנו יסוד גדול מאוד, את ההשגחה האלוקית, את ההנהגה האלוקית בעולם. לא תמיד אנחנו רואים ביחידים, משום שההנהגה האלוקית בעולם היא הנהגה נסתרת. ההנהגה של התורה היא הנהגה שהרמב"ן קורא לניסים נסתרים, ולכן לא תמיד אנחנו רואים באופן ישיר, לא תמיד יכולים להבין. אנחנו יודעים ומאמינים שלכל דבר קשור לסיבתיות שלו הרוחנית, שכר ועונש. אבל במהלך של עם, אומר הרמב"ן, במהלך של עם ישראל, במהלך היסטורי רחב, שם אפשר לראות את ההנהגה האלוקית. מתבוננים על מה שמקיף אותנו, אי אפשר לראות את יד השם. נמצאים בין יום העצמאות ליום ירושלים, אחרי יום השואה, מה עובר על העם שלנו? יש פה יהודים מבוגרים, הם צעירים יותר, רואים הנהגה אלוקית בציבור, בכלל, שמוביל ריבונו של עולם את עם ישראל. ביחיד קשה לראות את זה, אדם צריך להתבונן ולראות את זה, אבל למסובבים אותו, כשאדם מתבונן בחייו הוא יכול לראות את הנקודות הללו, אבל במבט הרחב מסביב לא בהכרח שרואים את זה. אומר הרמב"ן, אנחנו מאמינים, יודעים נאמנה, שכל הדברים שהתורה אומרת הם קיימים, שהגשם הוא תוצאה של הנהגה אלוקית, של שכר, של תפילות, אם שמוע תשמעו, ולא סיבתו איננה שקע ברומטרי שנע באפיק נמוך מטורקיה, אלא זה מתגלה דרך הדבר הזה. מתבונים על יהודי, יהודייה שחיה למעלה מ-90 שנה. אני לא הכרתי אותה הרבה, אני רואה את עצמי שייך לדור הצעיר. היא רצה אצל הגדולים, צילך בעקבי הצון, מה היא תרוץ אצל הצעירים? היא יכולה לראות אותי ולשאול אותי איפה רב הדר, איפה רב הדר. זה היה הקשר שלי איתה. יש איור בבוקר, יש איור, לא שהיא ידעה שאני פה לומד או לא מלמד, היא ראתה אותי, היא שאלה אותי. אבל כשאני מהצד מתבונן על אדם שחי 90 שנה, והרב אמר שאולי רוב שנותיה כאן במקום הזה, זה אומר הרבה, אומר הרבה. מה אומרת? כמה הרפתקאו, כמה הרפתקאות עברו על היהודי המבוגר הזה. מה הכי לב של יהודייה שחיה 90 שנה וראתה את כל מה שראה הדור שלנו ב-90 שנה? אמרתי שלא הכרתי, לא שמעתי אף פעם היה בליבה. מה אני ראיתי? אני גר ברחוב חבד, בחצר. בחצר היה גר יהודי, זכרונו לברכה, שחלק פה מהציבור שייכים ככה לחבורה הזאת. פגשנו שם רב ברי לא מזמן בהזכרה, רבי שלמה, רב שלמה בנעים, ואני הייתי עובר בחצר וראיתי פלא קבוע. רב אמר חברותה, כיוון שלא היה לה ציור מזה, לא משנה, כך אני מפרש את זה, מי זה, אני הולכת עם האמת שלי, לא מי הוא כזה או אחר, שואל, זה מה שאני נכנס לתוך בית המדרש, אין לי חשבונות, מה שהרב רמז בהתפרצות, מה שאני ראיתי. אז אני הייתי עובר ורואה את הקביעות, יושבים שני ילדים מבוגרים ולומדים, שלמה בן נעים, הרב שלמה בן נעים, והרבה הרבה פעמים ראיתי שהם ישבו בסלון בשתי קורסאות, בנחת עברתי שם, הדלת הייתה פתוחה, ושמעתי אותם מתווכחים ולומדים, והיה הדבר בעיניי לפלא. זה לא היה פלא בעיניי, כי ראיתי אותם בישיבה. מה ראיתי בה? ראיתי אמת, אני לא מכיר אותו. יש מושב כבוד המעמד, וביקשו אותי, אני אמרתי שאני אומר, מה אני ראיתי? ראיתי אמת מתפרצת. אמת שבלשון הצעירים אומר, לא עושה חשבון, הולכת למה שרואים לנכון. אם זה עכשיו צריך לבוא לישיבה, אז אני אכנס. עכשיו יש זה, לא. זה לא משנה לי מעמדות ודברים וכללים וזמנים ומקומות. הולכת עם האמת שלה. רק מי שחי 90 שנה בנאמנות לדרך, ואני, בלי שאני הכרתי, אני מבין שבניסיון חיים לא פשוט, יכול לראות את החיים מן הנקודה העליונה הזאת ולצעוד עם האמת שלו בלי חשבונות. אי זכרה מהמקום העליון הזה, ברוך, תשפיע עלינו על דור של תקומה. אותם כאלה שחיו כאן 90 שנה זכרו, תשפיע עלינו אור של גבורה והקשנות וגדלות להמשיך להילחם על המטרה הגדולה הזו של תקומת ישראל עם אמת גדולה. בעזרת השם תלך ותעלה, כי אני מתאר לעצמי להתנקות היא לא צריכה. בעצם המציאות של החיים שלה זה כבר להיכנס לסעודה בתארה, להיכנס לסעודה לסעודה עם רצון כזה לקודש, לשיעורים, לדף שני דפים, לחברותה, לתפוס בו רב שלמה. פעם הייתי התבלעתי בבטל, והיה את השיעור, הייתי אותה, התלקחתי עם הרב דן ברר אחרי השיעור שהוא נתן, לפני 20 שנה. ואמרתי, התבוננתי, ויהיה דבר לפלא. יהיה זכרה ברוך. אני מתנצל שאני צריך לצאת, אני גם באתי משיעור, אני גם רץ למחויבות אחרת. אז יפה שהתכנסו כאן הציבור לזכרה. וגם יפה שהישיבה מכבדת, כי באמת היא הייתה חלק מאיתנו. זה מוזר לומר הרב, אבל אפשר לומר חלק מבית הישיבה. ולכן לא פלא שכשהייתה ב-90 היה שבת בערב פסח, כל כך היה מרגש אותנו לראות איך הביאו להוגה. והיום הולדת שלה היה יום הולדת של הרמב"ם, של בית הישיבה ואנשי אירופה שהיו שם, כמובן בהנהגתו של הרב הדרי, לאורך ימים ימשיך לספר לנו גבורות השם ממבט גבוה, לאריכות ימים ושנים טובות לכולנו, לחיי ישראל לטובה ולברכה ולגאולה שלמה.
אמן.
תצא מפה,
הזמנתי בלי אחר כך סבר שני סיפור. הוא הראש השני. הוא הראש השני.
ברשות מרן רב הדרי, ברשות כבוד הרבנים, מורני רבותיי, קהל קדוש, הציבור החשוב מאוד פה, לא הייתי יכול לדמיין בחלומותיי הדמיוניים ביותר שאני אהיה, שיום אחד יבוא ואני אדבר מנוכחות הרב הדרי בישיבת הכותל, אבל גם את זו מלכה עשתה, וכנראה היא לא גמרה להפתיע אותנו בנפלאותיה. קיימת ברובע חבורה קדישה כזאת, חבורתה קדישתה, מיוחדת, לא סודית, אבל צנועה ורחבה, של כל האנשים שזכו להריח בביתם את מלכת הרדה. זה ציבור רחב, מגוון מאוד, אנשים שונים מאוד באופיים, בהשקפתם, בדרך חייהם, והדבר המחבר אותם היא הנקודה הזאת שהם זכו שמלכת הרדה התארחה בביתם. אני הייתי רוצה לדבר היום בשמם וקצת להגיד לה את הרחשי הציבור הזה, הרחשי התודה כלפיה, אבל אני לא יכול, לא רק מפני שקטונתי, יש אנשים חשובים ממני, דבר שהוא נכון ואמיתי, אבל עניינית זה כמעט בלתי אפשרי, כי אני יודע, וזה אחד הדברים הפלאים אצל המלכה, שמה שהיא הביאה לכל אחד ואחד היה שונה, וכל משפחה, אני לפי מה ששמעתי הרבה ממה שהיא סיפרה לנו, הבנתי שהיחס והדברים שהיא גילתה אצל כל אחד ואחד היו שונים, אצל כל אחד ואחד. אבל הדבר המשותף, נראה לי שאני יכול להגיד, דבר ראשון, שלא נתנו, אנחנו כולנו לא נתנו לה כלום, רק דברים קלים בקוף ואולי קלים בקף, אבל רק קיבלנו ממנה, כי מה שקיבלנו ממנה היה אורות נצח. וכשהיא התחילה להסתלק מאיתנו, זה כבר למעשה כבר כמה חודשים טובים, כבר שנתיים, החיסרון שלה עולה ומעמיק. והיום, ולמרות שכבר כמעט לא ראינו אותה בתקופה האחרונה, באמת קיבלנו תדהמה ששמעה שהיא באמת נסתלקה לגמרי מאיתנו. ואז ראינו באמת הביטוי הזה, חבל דאבדים ולא משתכחים, הדבר המיוחד כל כך שהיה אצלה. עכשיו אני רוצה להגיע בסוף לדבר המיוחד כל כך שהיה אצלה. לפני כן אני חייב להגיד בכל זאת דרך קצרה מאוד את שתי, להזכיר את הדברים הלכאורה קטנים האלה, שכל הזיכרונות שלה מהרובה בתשח ולפני כן בכל ירושלים. הזיכרונות האלו הם לא רק היו זיכרונות היסטוריים. קודם כל לנו שהגענו, אנחנו הגענו לפני 35 שנים לרובה, והיא חיברה אותנו לאבנים אלו למקום הזה. היא אמרה, אתה יודע, בפינה הזאת של הרחוב, החבר שלי שהיה חייל שם נפל ואי אפשר להציל אותו כי ירו משני הכיוונים, ומאז קשה לי לעבור בפינה הזאת. והיא סיפרה שכשהיא נכנסה כסטודנטית צעירה בתשח ברובע, היא לא נכנסה כחיילת לכאורה, אלא הגיעה למקום וראתה חברה שהייתה בהתנבנותה, כל אנשים שיכלו כבר יצאו, נשארו אנשים חלשים, זקנים, או אנשים מעטי יכולת, אנשים שלא יכלו להתארגן, והחברה הזאת לא הייתה מסוגלת להילחם בכלל, הייתה חברה בהתפרקות. ומה שהיא עשתה, שהיא ארגנה את כל הציבור כקיבוץ, ואספה את אנשים ואמרה, את יח ראית על הלחם, הנה מאפייה תהיה פה, ואת על הכביסה נעשה מכבסה, ואת על זה, ואת על זה ועל זה. ואז היא סיפרה איך החברה הזאת התחילה לפחוח מחדש ולחיות, ובאמת שהגיעה את הקרב, אז הרבה הרבה כוחות שיצאו מהציבור הזה, שהיא החייתה אותו על ידי זה שנתן לו משמעות וארגנה אותו. ולכן בכל מקום שאנחנו עברנו ברובע, תמיד זכרנו את המקום היהד ונתן משמעות למקום הזה. היא גם הייתה קשורה בכלל לירושלים העתיקה במשמעות של ירושלים הישנה. היא סיפרה איך שהייתה מבקרת את הסבתא שלה בימין משה, איפה שהם גרים, והיא סיפרה בערגה לקהילות הספרדיות אלו שתקופתו, והיא נתנה לי למשל משל, לא משל, עובדה, כי כל מה שהזכירה תמיד היה לזה משמעות מוסרית או אנושית, לא היו זיכרונות סתם. היא אמרה למשל, כשתראה את החיים בימין משה באותה תקופה, הוא אומר, אתה יודע, כולם היו שומרים שקשרות כמובן באותה תקופה, ובשבת היה תנור מרכזי שכל משפחה הביאה את הסיר שלה לחמין ובערב שבת, ובבוקר היו באים לוקחים את החמין. וקרה לא אחת שהתבלבלו, מישהו לקר מהחמין של משפחה אחרת, אומר, אתה חושב שהיו מחפשים להחזיר לברר? לא, כל אחד לקחו, כי סמכו וסמכו וסמכו בחטא, וכולם אכלו מזה, מכל אחד, גם מהשכן, מתקיע באותה תקופה. כך היא אמרה, כשרות הייתה מחברת בציבור, לא איזה נושא שהתפתח למשהו שמתפלג או מתפלג או מתפלג, אלא זאת הייתה דרך חיים פשוטה של העם בתקופה זו. הייתה לה, וכל אחד יודע, היחס של חיות אל התורה ולחידושים היה דבר שהוא מעורר ממש. אתה שמת לב מה הוא עושה פה? כשהוא אומר על מפרש אחד, על הרמב"ן או משהו כזה, אתה שמת לב איך הוא מפרש את זה? וגם התגובה שלה לדברים שאמרו לה הייתה מאוד אופיינית. יום אחד, אני זוכר שסיפרתי לה, תוך שיחה ששמעתי פעם מהנזיר הירושלמי זכרונו לברכה, הרב דוד כהן בעל כל הנבואה, שהייתי כמה פעמים אצלו, והוא היה חוזר בלילות והיה חוזר ואומר כמעט כמנטרה את אמירת המקובלים בספרד שאומרים צריך להעלות את הנגלות אל הנסתרות, והיה חוזר על זה כמה פעמים ומביא את הספר שכתוב שם צריך להעלות את הנגלות על המסתרות. ודיברנו על הדבר הזה והיא שמחה מאוד והתפרצה מצחוק על הדבר הזה, ממש בשמחה של גילוי של תורה. כי למה? כי הדבר הזה אפשר לפרש אותו בצורה כזאת, צריך להעלות את הנגלות אל הנסתרות, זאת אומרת את ההופעות החיצוניות של העולם שלנו צריך לחבר אל הנסתרות, אל השורש האידיאלי העליון הקדוש, ולחבר את העולמות, לחבר את העניינים. ולמה היא התפרצה מצחוק? כי זאת הייתה דרך חיים שלה. אני זוכר כשהיו באים חיילים, אתם יודעים, ברוב הרבה משפחות מקבלים חיילים, והיא הייתה נכנסת, רואה חיילים, צוחקת, משמחה, הנה חיילים. ואז היא יושבת איתם ואומרים, וזה חיילים פשוטים, בתחילת דרכן, הרבה פעמים, אנשים שלא רוצים יותר מדי להיות. והיא יושבת מולם ואומרת להם, אתם מודעים, אתה יודע מה זה להיות חייל בצבא הגנה לישראל? אתה חי את זה? אתה מבין שדורי דורות של עמנו חלמו על הצבא הזה, ואתה זוכה להיות חייל בצבא הזה? ועכשיו אתה נמצא בירושלים בעיר עתיקה. אתה יודע, זה קרוב למקום המקדש, בירושלים זה בירת ישראל, מקדש מלך, עיר מלוכה, ואתה חייל בצבא גנה לישראל, במקום שהוא מקדש מלך, עיר מלוכה. אתה חי את זה? ואותו חייל פשוט, זה היה צריך לראות את ההתעוררות הנפשית שלו, והוא מתחיל להתחבר, ואני יודע כמה היא זרעה בנפשות האנשים האלה, מתוך, לא מתוך רצון לחנך, אלא מתוך דרך חיים אמיתית ופשוטה, כי הייתה אישה אמיתית ואישה שאוהבת אהבת אמת את הבריות. ובגלל שהוא אוהבת אותם אהבת אמת, היא לא הייתה עוזבת אותם. היא הייתה נדבקת אליהם לפעמים בצורה מביכה, ובאמת כבוד הרב צדק שהוא אמר על המילה מביך. היא הביכה אותנו הרבה פעמים, הרבה פעמים, בעיקר כשהייתה בשיא כוחה לפני שנים לא מעטות, לקבל אותה היה קצת הימור בבית, כי יש הולכים מכובדים והתעלות תמיד, והיא הייתה בלתי צפויה לחלוטין, וברגע שאתה לא מצפה לו, פתאום היא יוצאת מזה הרה אישית שאתה לא יודע איפה לשים את עצמך ולהרגיע אותה ואותו, להסביר לו שזה לא נורא וכו'. אבל מה מסתתר מאחורי זה? אז אני רוצה לספר לכם שהיא הייתה אומרת, כולם שמעו ויודעים את עושר תורתה והחוכמה שלה המקיפה, אבל את הדברים הכי עמוקים היא הייתה מגניבה אותם לפעמים בהרה מהצד. למשל, אחד, אולי פעם אחרונה שהייתה אצלנו ממש, אני אומר ממש, משמעות שכבר הייתה נוכחת, עדיין נוכחת, ואומרת דברים של תורה והכל. היא אומרת, אתה יודע, בשירת רבי יהודה לוי יש ביטוי מיוחד מאוד שמופיע אצלו, והוא המילה סוד. הסוד אצל רבי יהודה לוי זה לא מה שאנחנו חושבים, הסוד זה המשמעות הפנימית שלך, של האדם, שהוא סוד מפני שהוא נסתר מאחרים. כמו בפיוט המפורסם, יאירוני רעיוני וסוד ליבי ומשאלו. סוד ליבי, סודך, סוד ליבך, זה מופיע אצל רבי יהודה הלוי. והיא אמרה, תדע לך, זה דבר עמוק מאוד הדבר הזה. ברור שזה דבר עמוק מאוד. עכשיו, הוא הדבר, זאת הנקודה פנימית שנסתרת מכל אחד ואחד, והיא הנקודת החיבור של הנפש הפנימית של האדם אל שורשו האלוהי. וזה רק הוא יודע וריבונו של עולם. זה סודו. אבל מלכה הייתה אישה מיוחדת שהייתה לה, אין לי ספק בזה, הייתה לה מה שנקרא כוחות מיוחדים. יש אנשים כאלו במציאות. אנשים בעלי כוחות של ניחוש למשל. והיא הייתה מסתכלת על אדם ומיד מבינה, לפחות חלקית, מה סודו ומה מונע מהסוד הזה להתקיים. אני הייתי עד לפני שנים רבות שהייתה לו אצלי אורח צעיר שהגיע מחוץ לארץ, ממשפחה דווקא במקור, משפחה טובה, והבחור הזה הידרדר לסמים, לדברים של פשע וכו', והוא התארח אצלי בבית, כי הקחתי את המשפחה וכו', ולא דיברתי עליו בכלל איתה. התיישבה והסתכלה עליו והיא אמרה לו, מה אתה עושה? אבל זה לא אתה, זה לא אתה, מה שאיך שאתה מתנהג זה לא אתה. והיא לקחה אותו ודיברה איתו שעות, ואחר כך אחרי שבת הזמינה אותו וכו', והיא הוציאה אותו כמו אדם שנמצא ביחידה לטיפול נמרץ, ומוציאה מישהו ממש במחיה אותו בעיסוי ללב, והיא הוציאה אותו וראיתי, והבחור הזה עלה לארץ והתיישב ועלה הקיבוץ והתחתן, והיום הוא סבא לנכדים והכל. ואני ראיתי שהיא עשתה את זה מתוך אהבה אמיתית ומתוך ההבנה שיש פה בגידה. זה לא יכול להיות, זה לא אתה, אתה זה משהו אחר. אבל האמת, ואני אסיים בזה, כי זאת נראה לי התרומה האמיתית שלה את כולנו, למה אנחנו כל כך קשורים אליה, מפני שמה שעשתה עם הבחור הזה למעשה עשתה את כולנו. כל הזמן היא הייתה בתביעה, בתו ובדרישה, אתה צריך להתעלות. יש דרך חיים, החיים יכולים, הם כל כך יפים והם יכולים להיות אפורים. אפילו התורה יכולה להיות תורה נמוכה, תורה אפורה. אידיאלים יכולים נמוכים. והייתה באה בדרישה לכל אחד שאתה צריך להעלות את עצמך אל המקום האמיתי שלך. מה אתה עושה? מי אתה? אתה צריך ללמוד אחרת, אתה צריך לחיות אחרת, אתה צריך להיות אישה לילדים בצורה אחרת, אתה צריך להיות אבא בצורה אחרת, אתה להיות חייל, אתה צריך להיות חכם, אתה צריך משהו אחר ממה שאתה. והדרישה הזאת היא דרישה עמוקה, והיא מהדהדת בחלל העולם ואצל כל אחד ואיתנו, והיא לא תשחר לעולם, כי היא דרישה אמיתית והיא ביטוי לאמת עמוקה ששורשה עליון מאוד מאוד מאוד. ובאותה הזדמנות באמת רציתי להגיד לה, היא כבר לא פה אבל היא בטח שומעת אותנו, שמחה מאוד שהרד הרי נמצא פה ואחרים, ואומרת לה תודה מכל הלב, כי המפגש הזה הוא דבר שהוא שם חיים ואנחנו לא נשכח אותו מעולם. תודה רבה לכם.
כשדיברנו על העובדה שהיא הייתה בין תלמידי החכמים שישבו בישיבה, אמרנו שתופעה כזאת לא קיימת, אבל כתוצאה ממה שהנאום הקודם אמר עלה בדעתי, אני זוכר. כן, אני השתתפתי בשיעורים ששם ישבה גם אישה, אשתו של הנזיר. כשהנזיר היה אומר שיעור אצלו בבית, שהיה שם ספר תורה וכו' וכו', בין אם זה היה כוזרי, בין אם זה היה רות הקודש, בין אם זה היה רב שעדיה, אז המקום של האישה הייתה נכנסת. אחר כך התלחשו שהיא אמרה לו גם ביקורת על השיעורים האלה. על כל פנים, יהודי מן המסודים שולח לי פתק בשנות ה-60, כשהרוב היה לא בידינו, מלכה טרגן צעדה מקטמונים לבוכרים למכון ארי פישל. אני עוד זוכר את המודעות בהצויפה, היה פעם עיתון בשם הצויפה, אז שם היה כל מיני שיעורים שנאמרו, אז במכון הרי פישל היא הייתה אומרת פרשת שבוע, ובין הנשים הייתה הרבנית כהן אשת הנזיר. אז זאת אומרת שאיזה משום מקום, מי יודע, אולי הדוגמה הזאת שהיא ראתה או שמעה, אני חייב לומר, חוץ מאשתו של הנזיר, לא השתתפו. אני לא יודע מה היה היום קורה, עם אשתו מהיו צריכים לזכור אולם גדול. אבל על אצל רב צבי יהודה כן, אבל זה כבר סיפור בפני עצמו. הרב ליפשיץ. תגיד כמה מילים, כבוד הרב, תגיד כמה מילים. הרב פוזן ידבר, אני אחראי לזה.
אני לאלה שכתוב, אלה שיש להם להגיד, יגיד, אתה רשום.
מיותר לציין שכל מה שיש לנו בני ישיבת הכותל בעניינה של מלכה מכוחו של מורינו ורבינו הרב אדרי בלעם, וזה בהחלט הייתה תופעה מוזרה כשהגענו לישיבה, והישיבה שכנס בבתי מחסה, ופתאום בליל יום העצמאות מדבר ברוך דובדבני, ומלכה מגיעה לשמוע את סיפורי העלייה ממרוקו ומתוניס ובעוד כל מיני עניינים. שנים מאוחרות יותר היא הייתה באה לבדוק אם הרב אדרי לא נסע לשבת, ואם הוא נמצא, אתה מחליף אותו? היא הייתה שואלת אותי בתקיפות. אמרתי לה, שייך להחליף את הרב אדרי? אני בקושי יכול למלות את מקומו, מנסה. ולא הבנו מה הנקודה שלה, מה הולך פה. אני חושב שהנקודה לפחות שאני מרגיש אותה ביחס אליה, זה נקודת החיבור. זאת אומרת, לבוא לעיר העתיקה אחרי כ"ח באייר תשכ"ז, אני אישית באתי 9 שנים אחרי זה לפה, אז באיזשהו מקום, מכוחם של אותם יהודים שזלזלו בהם, שהם הלכו לשבי, והנשים והילדים הלכו לקטמון באותו יום שישי של י"ט באייר, תמיד קיבלנו בישיבה את ההרגשה שמכוחם אנחנו נמצאים פה. זאת אומרת, החיבור הזה, הדבקות שלהם, המסירות נפש, ההשקעה שהייתה, ואולי היא לא באה לידי ביטוי מכל מיני סיבות פוליטיות, חברתיות, צבאיות, כמובן אלוקיות בגדול, אבל מכוח החיבור הגדול הזה, אז אנחנו חוזרים ואנחנו נמצאים ואנחנו פועלים, וממילא כל ההתייחסות אליה הייתה כאילו, זה משהו אחר, היא שייכת למקום אחר, לדור אחר, לחיבור אחר, וכל ההתייחסות אליה היא אחרת. אני רק מוסיף, היא הייתה באה לסדר את הארונות של הסידורים בישיבה, זה היה משהו בלתי נתפס בכלל, פתאום נפרסת אישה, התחילה לעשות סדר בארון של הסידורים, ספרד, אשכנז, ספרדים, זה לא מסוגר, המפות כבר הרב אדרי דיבר, היינו מקבלים ממנה הרבה שפכטלים. אבל זה תמיד היה באהבה בגלל נקודת החיבור. חודש אייר, בחלוקת האותיות של ספר יצירה, האות שלו היא האות וו. יש לנו את מתן תורה בניסן, יש לנו, סליחה, את יציאת מצרים בניסן, יש לנו את מתן תורה בסיוון, וצריך משהו שיחבר ביניהם. הספירה פרוסה על פני 3 חודשים, סוף ניסן, תחילת סיוון וכל אייר. אייר הוא החודש המחבר. הוא לוקח אותנו מיציאת מצרים ומביא אותנו למתן תורה. עד כדי כך שכתוב בספרים, יש דיון האם כותבים אייר ביוד אחת או בשתיים. אז מובא באחד המקומות שכותבים אייר בשני יהודים, ראשי תיבות אברהם, יצחק, יעקב, רחל. ואומר, האבות הם המרכבה, הם אלה שלוקחים את עם ישראל במסר שלהם, בעשייה שלהם, לוקחים את עם ישראל מיציאת מצרים ומביאים אותו לתכלית של מתן תורה. החיבור הזה הוא עניינה של ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ואני חושב שמלכה זכתה גם בשכנים המיוחדים שלה. נכנסים שם לבניין הזה איצקוביץ', ברכה, פומברג, לבנטל, אברהם חיים מויאל. וממש אהבו אותה ודאגו לה וטיפלו בה, וזה ממש דבר שמעורר התפעלות, חוץ מה שהרב שרקי דיבר על אנשים שהזמינו אותה. הכל הולך לנקודה הזאת של החיבור. החיבור של הדורות, החיבור של הזמנים, החיבור של של האנשים, בעזרת השם שנזכה להמשיך להיות מחוברים יחד ברובע.
לפני שאני אתן לרב פוזן לספר את הסיפור שלו, אני רוצה לספר עוד סיפור קטן. על המצבה של מלכה יהיה כתוב, נולדה במצרים, נפטרה בירושלים. יש פיוט, קינה אשכנזית, אני לא יודע אם מופיע אצל הספרדים. בצאתי ממצרים, בשובי לירושלים, בצאתי. בקיצור, יש שם...
אש תוקת בקרמים.
תימנים יודעים בעל פה הכל, מה אני אעשה. על כל פנים, הפיוט, הקינה הזאת, תמיד הייתה מדברת איך היה כשיצאתי ממצרים בעוצמה ושבצאתי מירושלים וכו'. שוקי פריימן, יש פה יהודים שמכירים אותו, הסתובב בטהרן בימים של השח. הוא עובר באחת הדוכנים והוא מוצא גיליון מצויר גרמנית, ואת תמונה אחת לוקנת אותו, והוא קונה את הגיליון הזה, ואני רואה אותו, הוא מביא לי אותו. יש שם תמונה באותו יוטט אייר ביום שישי בצהריים, כשאחרי שהקנייה יצאה אל הפועל וערבים מתחילים לבזוז את בתי מחסה, ויש תמונה שהצלם, כנראה הגרמני, עמד במורד של הכביש מבתי מחסה. יש אפילו עוד את השילוט שער יוסף על השער הסגור כיום. בבקשה? שתי מדרגות. על כל כמעט יותר משתיים לא היו. ואולי אחר כך שסלול, לא, אנחנו הגענו לכביש הסלול כבר. והערבים סוחבים מזרונים, ומאחת הכיתות יוצאת אש שהתחילו כבר להעביר את הבניינים, והערביות אפילו הולכות עם הרבן שטיינר נמצאת פה. על כל פנים, הסיפור עם ספרי התורה שעם השלב רדפה אחריהם, תמונה מיוחדת במינה. בראש חודש חשוון תשכ"ח את אלול הישיבה נפתחה בבניין שלא קיים היום, בית ספר לנערות על שם שוקרי ליד הכותל הדרומי. כיוון שהיה שם סיפור עם בית הדין הגדול, עם הרב ניסים זיכרונו לברכה, אנחנו החלטנו לעבור לפה למעלה. ואז כל אחד מהבחורים לקח מיטה עם מזרון ועלה בדרך מהכביש עם המזרונים האלה להכניס. נדהמתי. אותה סיטואציה שמוציאים מזרונים מן הבניין, אותה סיטואציה שמחזירים. מתחת לתמונה אחת היה כתוב בצאתי מירושלים, בשנייה היה כתוב משובי לירושלים. דהיינו, האסוציאציה על סמך הדבר הזה, היא באה לעולם במצרים, עברה מה שעברה במשך 90 שנה פלוס, ושבה לירושלים. הרב פוזן.
אתם תסלחו לי על המתפרצת, קצת מבוקרת, בגלל שהיה כתוב שמי שיש עוד מה להגיד על מלכה, אז אני אדבר לא בצורה מסודרת, אבל כמה דברים. ברבע שעה לפני שבאתי לכאן, עליתי למדף של האגדות שלנו ושוטטתי וחיפשתי ולא מצאתי, אבל אני אגיד לכם מה חיפשתי. זכינו לארח את מלכה כמה פעמים בליל הסדר, כמה פעמים. ומנהג אבותיי בידי, זה עוד היה, אני זוכר כילד, אצל הדוד שלי, ממש כילד, היה לי דוד בירושלים, הרב יעקובוביץ, חיים יוסף יעקובוביץ, שעוד לפני מלחמת השחרור, אז אבא, זיכרונו לברכה, אנחנו היינו שם בסדרים, עד תשנחת היינו שם בסדרים, וכילד אני זוכר שכשמגיעים לאפיקומן, אז הוא מוציא מהקיטל שלו מתנות לילדים. עד היום אני נוהג את זה, זה מחזיק את הילדים ערים. כשמגיעים לאפיקומן, כולם יודעים, כדאי להיות את זה, תגנבו וזהו, אבל מקבלים מתנות באמצע ליל הסדר. וכשמלכה הייתה, כמובן שגם היא קיבלה מתנה. לא שהיא גנבה אפיקומן, אבל היא כל כך הופתעה. אני זוכר שנתתי לה את הספר, פעם אחת לפחות, זה היה שיבת עמודי התנ"ך של קריב. והיא באה אליי כל השנה אחרי זה, כמה שהיא קוראת מזה, ונהנית, וזהו, טוב. שנה אחרי זה, היא שוב הייתה מוזמנת, הפעם היא הפתיעה אותי. היא הביאה, היא באה לתחילת הסדר, ואני כל כך מצטער שלא מצאתי את זה עכשיו, היא באה עם איזה שיעור, כרטיס ברכה, שהיא כתבה עליו כמה וכמה ברכות, אבל לא סתם, אלא סלסולים עם דברים, דברים של טעם, ממש דברים של טעם. היה לי רוממות הנפש לקרוא את זה וגם למשפחה שלנו. עכשיו, בניגוד לדברי מורי ורבי, שהיה מזהיר אותה שהיא לא תתערב בשיעור, זה אצלכם, אצל גברים, אבל לנו ברוך השם יש שיעור של נשים, כבר מתקיים 3 שנים, שיעור תנ"ך, יש פה כמה וכמה נשים חשובות שמשתתפות בשיעור. אנחנו התחלנו לפני 3 שנים מספר יהושע, מפרק א', היום עוסקים כבר במלכים, וזה שיעור שבועי, מלכה הייתה משתתפת קבועה. קבועה, לא סתם קבועה, המקום שלה בדיוק על ידי, והיא מתפרצת, ושם אין לה להגיד למלכה לא לדבר. היא מדברת והיא אומרת דברי טעם, והיא יודעת, ובהחלט, בהחלט, ויש שם בהחלט נשים ידעניות, אבל מלכה פתחה את הפה, בהחלט תמיד היה מה לשמוע, וזה גם כן מעיד על מיוחדות שלה. לפני 30 שנה לבד בישיבת הכותל בחור מקנדה, אולי יותר, קראו לו ג'רי גרינברג. מוכר לך השם? הרבה שנים אחרי זה הכרנו אותו בקנדה, מופיע כאן הבן שלו. זה יפה שמישהו שלמד בישיבת הכותל שולח אחר כך את הילדים שלו ללמוד גם בישיבת הכותל, ואחד מהם, מי זה היה ציפור? נתנאל? נתנאל, גם אלי שלמן פה, נתנאל. יום אחד עובר איזה בחור נחמד, נתנאל רואה את מלכה עם סוחבת נדמה לי ירקות, איזה 2 סלים, אומר לגברת, אני יכול לעזור לך? ואני לא הייתי שם, אבל היא כנראה סרבה בהתחלה, בקיצור, הוא לא ילד ג'נטלמן, חינוך טוב, מבין את הדברים הביתה למעלה. והיא רוצה לשלם לו. ומה היא תשלם לו? היא רואה שלא יודע עברית. והגברת הזאת מתחילה ללמד אותו עברית באופן קבוע. היה לו, נדמה שגם בטלפון, נכון, ציפורה, היה לו איזה, היה לו קביעות איתה שזה היה משהו שנמשך המון זמן. המון זמן, והיא עשתה את זה במסירות, והוא כל כך התרגש מן הדבר הזה שתמיד אנחנו שומעים את זה ממנו, מלכה תרגה. היה לי הזכות עם מלכה, היא הייתה באה לבית כנסת רמב"ן בליל שבת הרבה פעמים, והיא אומרת לי, היא באה לשמוע אם אני מתפלל. כשאתה מתפלל, אז אני יודעת שמחר יהיה גם שיעור בתרגום אונקלוס. בשביל זה היא באה, היא אמרה גם ששומעים אותי טוב, בסדר, אז שמע את השיעור, היא שמעה את התפילה, ואחר כך אומר לי שהיא תבוא גם לשיעור. שם היא באמת הייתה יושבת דוממת, אבל גם שם היה לה תמיד מה לומר. תרשו לי לקשר את זה ואני מסיים, אבל עם משהו שהיה היום אחרי הצהריים אצלי, לא קשור אינה, בכל זאת מתקשר אצלי מאוד. לפני 2 שנים נתן לי אחד מן בני משפחת זילברמן, חומש שנקרא אור החמה של רבי זונדל קרויזר. לא הכרתי את השם הזה בכלל, והוא אומר לי, תשמע, זה חומש של יהודי ירושלמי שאני חושב שכבר נפטר.
כך הוא אמר לי,
זה מה שהוא אמר לי, בסדר, כך הוא אומר לי, נפטר. ויש על דברים יפים לא מעט שהוא כותב גם על התרגום. לפני שהכנסתי את בראשית לדפוס, ממש לפני זה, סרקתי את כל החומש הזה ומצאתי שם כמה דברים יפים שנכנסו בשמו, אגר גם בשמות, והיום אני עובר, רואה מודעה שהוא נפטר. ויושבים שבעה בביתם של המשפחה הזאת, החלטתי אני נוסע לשם. נסעתי לשם, רואה משפחה ירושלמית, יעקב מישהו אחר כך מסע לי דרישת שלום שבת, ואחר כך, מן אלה שיושבים שם, לא שיושבים, אלא אחד שהיה שם, ואני אומר למשפחה הזאת, תשמעו, אני לא הכרתי את האבא שלכם, אבל למדתי מן הדברים שלו כמה וכמה דברים, קבעתי אותם בתוך הפרשגן, קראתי להם קטע, ואני הבנתי שזה גרם להם נחת, וזה מזכיר לי שמלכה היה, מלכה קלטה את פרשגן כשהוא יצא, והיא הייתה באה אליי עם הערות ועם דברים, ותמיד היה לה מה לומר. ואני רוצה להגיד לכם שבשבילי העובדה שדווקא בלבטים ונשים ואישה כזאת פותחת ספר, מה אני אגיד לכם, זה היצר הורא של מחבר שיקראו בספרים שלו, והיא עשתה לי בזה הרבה מאוד שמחה ונחת. תהיה נשמתה צרורה וצרור החיים.
משפט אחרון, הזכירו פה את התלמידת החכם שבא, היא הייתה, אני רוצה להזכיר, היא למדה תורה אצל נחמה לייבוביץ', היא למדה תורה, זכרה יפה גם את נחמה לייבוביץ' בעל פה, גם את נחמה לייבוביץ' בכתב, שלטה בחומר הזה. מה שהיה בינה לבין אחיה של נחמה לייבוביץ' זה לא עניין לך. אנחנו נתפלל ערבית, כך כתוב בצאת עליה, בסדר גמור. הרב לבנטל, הרי אתה גם דיברת על דברים של טעם בלוויה, ויש לך עוד כמה סיפורים, לכל הפחות תתפלל ערבית. פרל תמיר זה תתפלל ערבית.
מורי ורבותיי, אני למדתי מהרב הדרי שצריך להתפרץ לפעמים, אז הרגשתי שאני רוצה לומר כמה מילים. בעצם אנחנו כציבור, תושבי הרובע ובני המשפחה, יש לנו איזשהו חוב, ואנחנו רוצים לשלם אותו. כתוב בפרשת השבוע, אם חוקותיי תלכו, אז יבואו כל הברכות. אומר רש"י, אם חוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. למעשה, מצוות תלמוד תורה כתובה במקום אחר, בקריאת שמע, לשנתם לבניך. יש כאן מצווה שנראית שונה. יש מצווה תלמוד תורה של שינון, ידיעת התורה, ויש מצווה של שתהיו עמלים בתורה. למעשה הרמב״ם מחלק את הדברים לשני פרקים. פרק א', הלכות תלמוד תורה, והדוגמה הקלאסית של הרמב״ם זה אדם שעובד בפרנסתו מספר שעות ביממה, ואת רוב השעות משקיע בתורה. לא ניכנס ליחס של השעות, כי אנחנו קצת קטנים וכן נתבייש מאוד. אבל כך כתוב ברמב״ם שיש מצב כזה. אבל בפרק ג' של הרמב״ם, הרמב״ם כותב, בשלושה כתרים נכתרו ישראל, ואחד הוא כתר תורה, ושם כותב הרמב״ם שמי שיצא כתר תורה, ישכה לזכות בזה, ויהיה לו, וירצה אפילו קצת לעסוק בענייני העולם הזה, לא יזכה לזה לעולם. אבל איזה הקשר אני מביא את זה, הקשר אחר לגמרי, רבותיי. יש באותה מידה, אני יודע, בוודאי יש איזה מקורות בחזל שאני לא יודע אותם כרגע, יש שני מצבים של עשיית חסד. יש עשיית חסד שבו אדם עושה את חסד, כן, מישהו בא אליך הביתה, אתה נותן לי לאכול ארוחה כמקורב, זה דבר נורמלי, כל בית ישראל ככה עושים, אין שום ספק, זה דבר פשוט אצל כל יהודי. אבל יש מצווה בתורה, והלכת בדרכיו, מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון, מה הקדוש ברוך הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים. אצל בורא עולם גמילות חסדים זה לא עוד דבר שעושים, אלא זה הדבר היחיד העיקרי שהקדוש ברוך הוא עושה, גומל איתנו חסדים מבוקר עד לילה וגם בלילה. יש בינינו יהודים שלקח על עצמו משימה יומם ולילה במשך שנים לטפל במלכה, לגמול את החסד, להיטיב עמה, לאהוב אותה, לתת לה חום ואהבה כבן ממש, בלי ששום דבר גרם לכך מקודם לכן. פשוט באה אישה שכפי ששמענו כל הדרשות מלאת קורנת אור ושמחה, ולקח את המשימה על עצמו ובעצם ייצג את כל הציבור הקדוש הזה, ואנחנו באמת רוצים להודות לו על כך. אני זוכר את אבי רביבו לוקח את מלכה לבית החולים במצבים שונים, לפעמים סחב אותה לידיים לאמבולנס, היה פעם השלג הגדול שכולנו זוכרים בליל שבת, לקח אותה במסירות עצומה, בא לפה ומשאית האוטו תקוע, סחב אותה לבית החולים, פעם אחת הגיע קרוב לשבת לבית החולים הדסה עם קרן, והיה יכול לנסוע הביתה ולהשאיר את מלכה בבית החולים, הייתה לי ידיים טובות. הוא נשאר איתה עד אחרי כניסת שבת והלך הביתה במשך כמה שעות ברגל, כמו שעושים לאמא ממש, ומעל הכל אשתו תומכת בו בכל הצדדים, וגם בתוך הבית שלהם המון פעמים שבתות רבות מלכה הייתה אצלם בבית, גם במצבים שהגוף שלה לא כל כך תפקד, ולא רוצה לפרט, כל אחד מבין, והבית הזה נתן על עצמו את המשימה הזאת, הבית הזה שלח לה אוכל סעודות הביתה המון פעמים רבות, ראיתי אבים באים עם סלים של ארוחות מבושלות, והדברים האלה חזרו על עצמם לא פעם לא פעמיים בהתמדה, וזה עיקר היסוד כאן, התמדה בחסד, עקביות בחסד, ולא מפסיק אף פעם להגיד מהי, לא יכול יותר, אין דבר כזה אצל אבי, וזה אנחנו צריכים ללמוד מזה את היסוד הגדול הזה של והלכת בדרכיו, מה הקדוש ברוך הוא באמת חונן אותנו, זה חסד מיוחד נדיר, וזה נעשה לשם שמיים בטהרה ממש, אנחנו עדים לכך כלפי שמיה וכלפי אדם, היה כאן עבודה, המאמץ לשם שמיים טהור. אנחנו רוצים לשם הציבור לבקש מהקדוש ברוך הוא לברך את אבי ואת בני ביתו, שיזכו לדורי דורות של צדיקים ישרים בנעלי מידות טובות מאירי פנים, בזכות החסד הגדול הזה הבית הזה יהיה תמיד מלא שמחה ונחת עד ביד משיח צדקנו ומרב ימינו, אמן.
אמן, חזק ברוך,
הרב צבי גאון, רב של קהילת שערי החומה, בבקשה.
יש משנה במסכת יומא שמתארת את סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. בין השאר המשנה מספרת שם על אותו אדם שנבחר מבעוד מועד להוליך את השעיר לעזאזל, קראו לו איש איתי. והמשנה מספרת שכשהוא היה צריך ללכת מירושלים לאותו הר במדבר לשלח את השעיר, היו לו מלווים, והמלווים הללו נקראו יקירי ירושלים. יקירי ירושלים. יקירי ירושלים. אנחנו יודעים שעיריית ירושלים מחלקת פעם בשנה ביום ירושלים את התואר יקירי ירושלים. ויש לה קריטריונים, אבל מעניין מה הקריטריונים של המשנה לתואר הזה יקירי ירושלים. אז חיפשתי קצת בשס, מצאתי עוד שני מקורות לפחות שמזכירים את התואר יקירי ירושלים. מקום אחד בגמרא במסכת סוכה, הגמרא שם מתארת שיקירי ירושלים היו עוקדים את הלולבים שלהם בגימוניות של זהב. מה זה גימוניות של זהב? זאת אומרת, במקום לקנות מהילדים כל שקלח בחמישה שקלים, אז היו אנשים יקירי ירושלים שלהם היו כל שקלח מזהב, ליד הקופסה מכסף של האתרוג היה להם גימוניות של זהב. טוב, מקור נוסף, הגמרא בסנהדרין מספרת שאותם אנשים שסנהדרין, אולי פעם ב-70 שנה, אבל בכל זאת היו כאלה אנשים שסנהדרין היו גוזרים עליהם הריגה, אז נשים יקרות שבירושלים היו מביאות להם לבונה, וברגע שאותו נידון היה אוכל את הלבונה, אז זה היה קצת מסחרר אותו ולא היה מרגיש את הצער של המעמד שהוא יוצא עכשיו להורג. אז מהפרשנים שם על הגמרות, המשמעות הפשוטה, יקירי ירושלים זה אנשים עשירים. בוא נאמר, האנשים האלה היו אנשים יקרים שיש עליהם כסף וזהב, לכן הם באמת יכולים להרשות לעצמם במקום כל שקלח בחמישה שקלים לקחת גימוניות של זהב ולהגות בהם את הלולבים שלהם. וכנראה שגם הלבונה זה לא היה דבר כל כך זול, ולכן רק אנשים יקרות שבירושלים יכלו להרשות לעצמם להביא לאותם מידונים לשתות קצת, לאכול קצת מהלבונה הזאת. אבל נראה לי שיש כאן יסוד נוסף. המדרש מספר איך נוצר שמה של ירושלים, והמדרש מתאר שהיו כאן שתי שמות שהתחברו, שם שאברהם אבינו נתן, יראה, ושם שמלכי צדק מלך שלם נתן, שזה שלם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני בוחר את השם של אברהם אבינו, אז שם בנוח מתראים, ואם אני בוחר את השם של שם בנוח, אז מה יגיד אברהם אבינו? לכן הקדוש ברוך הוא עשה שלום וחיבר בין שני השמות, יראה ושלם, יצא לנו ירושלם. אז יש כאן שתי שאלות. קודם כל, בירושלם יש וו, והוו הזאת לא מופיעה לא בשם של אברהם אבינו ולא בשם של מלכי צדק. חוץ מזה יש לנו א' והי מהשם יראה, וזה נעלם, זה לא מופיע בירושלים, ירושלם. לאיפה זה נעלם? אז ראיתי פרשן אחד שהוא מסביר שלקחו את האלף ואת ההי, חיברו ביניהם, יצא וו, כן? אלף ועוד הי שווה וו. כך יצא לנו ירושלם. זאת וו החיבור שהרב ליפשיץ דיבר עליה קודם. וו החיבור, ירושלים שהמהות שלה זה וו החיבור, ירושלים שמחברת את כולם, שעושה את כולם חברים, יצא לנו ירושלם. אם זאת המהות של ירושלים, החיבור הזה, אז אנחנו יכולים אולי להבין שמי שיכול לזכות בתואר יקירי ירושלים זה מישהו שמחבר. כולם מכירים שארבעת המינים מסמלים לנו האתרוג, אנשים שיש בהם טעם וריח, יש בהם גם מצוות וגם תורה, יש את הלולב שיש בזה טעם ואין בזה ריח, ההדסים שיש בזה ריח ואין בזה טעם, ואת הערבה שאין בה שום דבר. רק אנשים מהסוג של יקירי ירושלים יכולים לחבר בין כולם. בין כל הסוגים של האנשים, לקחת, לא סתם לחבר אותם באיזה קוי שיקלח שעלו 5 שקלים, אלא לקחת משהו רציני מזהב ולאגוד את כולם, לחבר בין כולם. רק נשים יקרות שבירושלים מסוגלות לחבר גם את הפושעים היותר גרועים, שפעם ב-70 שנה מחליטים להרוג כאלה אנשים, ומחברות אותם גם כן לירושלים, רואות בהם גם כן חלק מעם ישראל. ולא פחות מזה, אותם אנשים שנמצאים ביום הכי קדוש בשנה, והם זוכרים להיות פה, לראות את עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, ברגעים הכי מרוממים שלה, לחכות, לראות את החוט הזה, איכשהו נהפך, איכשהו מלבין, כחטאותיהם של ישראל שמלבינים, והם מוכנים לוותר על המעמד הגדול הזה, כדי ללוות יהודי, שיהודי לא ילך לבד במדבר, בדרך, מוכנים לוותר על המעמד הכי חשוב שיש במשך השנה, כדי ללוות מישהו שלא יישאר לבד. זה יקירי ירושלים, זה אנשים של חיבור, אנשים שלא משאירים אף אחד לבד. אני לא זכיתי לגור ברובע היהודי, זכיתי להיות ירושלמי, אבל לא ברובע היהודי, אבל זכינו איפה שאנחנו גרים, בחומת שמואל, הר חומה ששם מתגוררת משפחת רביבו, זכינו שמשפחת רביבו התפללה אצלנו במשך שנים, וכיוון שמלכה הייתה אורחת על בסיס קבוע בשבתות אצל משפחת רביבו, אז הייתה גם אורחת קבועה אצלנו בבית הכנסת, זה היה יותר בשנים האחרונות שלה, היא הייתה משכימת קום, אני חושב שהייתה מגיעה ראשונה לתפילה, תמיד כשהגעתי ידעתי שכבר מלכה נמצאת שם, תמיד ככה עם הסידורים, מה לקחת איזה סידורים, אני חושב שגם אצלנו היא דאגה לסדר את הסידורים, ונהננו מהחיבור הזה של מלכה שליוותה אותנו, יקירת ירושלים שליוותה את הקהילה שלנו. אני חושב שכל חברי הקהילה זוכרים את ההפתעה המוחלטת פעם אחת בשמחת תורה, בעיצומו של הקידוש, אז בדרך כלל בתור רב הקהילה אני נושא דברים, ואז פתאום במפתיע מלכה לוקחת את רשות הדיבור בלי להתבלבל, ומהתרגשות שפורצת ממנה מתחילה לומר לכולם כמה אני מתרגשת. מה שקרה שבאותו שמחת תורה החלטנו לשתף את הילדים, נתנו לכל ילד את החשיבות המיוחדת שלו, הזמנו כל ילד, ילדים עלו על הכיסא, קצת סיפרו על עצמם, שרו שיר לכבוד שמחת תורה, והיא כל כך התרגשה מהמעמד הזה, שככה צריך לעשות עם הילדים, וככה צריך לחנך אותם, ולהאהיב עליהם את התורה ואת המצוות, והיא כל כך זרחה וכל כך קרנה, וזה כל כך התפרץ ממנה, נתנה שם דרשה שלמה, וכולם היו מלאי התפעלות מהשמחה שלה, מההתרגשות הגדולה שלה. אז מלכה הייתה יקירת ירושלים מבחינתנו, היא חיברה אותנו לרובע, היא חיברה אותנו לערכים המיוחדים שלה, לתשומת לב המיוחדת שלה, גם לילדים קטנים, לראות מה ילדים קטנים צריכים, מה מדבר אליהם, איך לרומם אותם. ומלכה חסרה לנו כבר שנתיים שאנחנו לא זוכים לראות אותה.
היא תרמה לכם ספר תורה, נכון?
לא, אבל היא תרמה לנו דברים אחרים בעצם הנוכחות המיוחדת שלה, ולכן הצטערנו מאוד לשמוע על הסתלקותה, אבל הסתלקותה בגוף, אבל רוחה תמשיך ללוות אותנו עם המיוחדות שבה, יהי זכרה ברוך. אנחנו מאחלים לכולנו שנזכה לקחת את הדברים הטובים, את המידות המיוחדות שלה, ולהמשיך איתם הלאה. תודה רבה.
ערב טוב, סליחה שגם אני מתפרץ, אבל זה מנהג המקום הפך להיות. לעשות כמה תיקונים וכמה הערות וכמה וכו' וכו'. קודם כל, מה שהרב שרקי אמר, אמרתי לו שפשוט דבריו היו אמיתיים, יצאו מהלב ונכנסו לנשמה. אבל שגברת מלכה, כמו שאצלנו זה היה נהוג, כשגברת מלכה הייתה גם אצלנו, הייתה מביכה הרבה פעמים גם את אותנו ואת האורחים שלנו. אבל הדבר הזה נבע לפי הערכתנו שפשוט היא ראתה את הדברים בדרגה אחרת משלנו, כשהיא קלקלה שידוכים אצלנו. ואחרי שאשתי ניסתה לחבר וסוף סוף הזוג היה מוכן להיות אצלנו אורחים, וביטלה את זה במבט ראשון בצורה מביכה חבל על הזמן, ושלחה אנשים לטיפול פסיכיאטרי לפי הערכתנו בצדק. פשוט ממש לא נעים, אבל האמת שלפי הערכתנו, מה שאנחנו רואים ומבינים, ראתה את הדברים חד וחלק. שהחינוך של הילדים שלנו יצא כמו שזה יצא, זה היה בזכות אשתי, ולא רק שלה, והייתה הרבה פעמים, הייתה מחנכת את הילדים שלנו כמו שצריך, והרבה פעמים הייתה שואלת, אני צודקת? אני צודקת? אז המשפט הכי נשמע אצלנו בבית, שזכיתי אני להגיד כל הזמן, את ואשתי תמיד צודקות. וכך היה באמת. אפשר פה, חברים מספרים, אפשר פה עוד שעתיים לדבר, אני לא אעשה את זה, אבל מוצאי שבתות שאצלנו יצאה את ההבדלה, אחד מילדים היה לו את הזכות לקיים מצוות מלווה מלכה, וכל פעם שהוא היה מלווה את המלכה שלנו לקומה למעלה, הייתה שואלת, אתה מכבד אותי? מה? אתה לוקח אותי בשבילי? אני? וואי, אתה ג'נטלמן. זה... אז הילד הג'נטלמן שלנו, ברוך השם. כמה דברים בקשר לספרי תורה. האהבה שלה לארץ ישראל ופשוט לכל מה שקשור לעולם הזה ומה שקורה בארץ הייתה פשוט בלתי נשלטת. כשהחליטה יום אחד היא רוצה לכתוב ספר תורה ללוי נשמת אביה, החליטה לעשות את זה ולהכניס את הספר תורה בישיבה בעצמונה, אחרי שהיה שם הפיגוע נורא בישיבה של רפי פרץ, ונהרגו שם, אם אני לא טועה, 5 בחורים. החליטה לכתוב את זה לעילוי אביה ולעילוי התלמידים האלו, ונתנה את הספר לכתוב על ידי מי שהיה פעם היה תושף הרובע והיה גר בעצמו נעצמו, גבי חוברה. בהמשך השנים החליטה שלמעשה זה לא יפה לכתוב ספר תורה לעילוי אבא. מה עם אמא? מגיע לה גם, אישה צדקת. והחליטה לכתוב עוד ספר תורה לעילוי נשמת אמא שלה. זה היה, לא יודע אם זה היה אחרי זה או פחשבה את הקודם, בכל אופן באיזשהו שלב היה פיגוע, גם כן האירוע הנורא בחברון שנרצחו ונהרגו כמה וכמה חיילים, בין היתר דרור ויינברג. היא לקחה את זה ממש 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 ללב, והחליטה שאת הספר תורה שהיא כותבת, היא כותבת לעילוי נשמת אמא שלה ולעילוי נשמת דרור ויינברג זיכרונם לברכה. את הספר תורה הזה הכניסה להר חומה, איזה בית כנסת אינני יודע, אם הרב לא מכיר, אבל אני מניח שכמו מקום טוב יש כמה בתי כנסת, אז זה הספר תורה השני שהכניסה לשם. השיחה האחרונה שזכינו לשמוע ממנה ולדבר איתה, זה היה בחנוכה לפני 1.5 שנים. לא הייתה במיטבה, הייתה אצלנו כשהדלקנו נרות והסתכלה על הנרות, וזה היה אירוע משפחתי, והייתה עם העוזרת הנאמנה שזכתה לקרוא לה אימא, מנישה, העוזרת מהודו, זכתה על ידה שיקראו לה כל הזמן אימא, אימא, אימא. זה פשוט לשמוע את זה, את הצעקה מהקומה למעלה, אבל אימא, זה היה פשוט מחמם את הלב. כמובן שעל רבי, על אבי לא רוצים להוסיף את המילים החמות והאמיתיות של שלמה, זה היה בן, אבל בשבילה מנישה זו הייתה אימא. השיחה האחרונה שזכינו לשמוע ממנה את הדברים שאמרה, זה חוץ מזה שהבת שלנו שהייתה אז גרה ביפו, היא אמרה שזה פשוט ציונות, היא כל כך התלהבה, הציונות החדשה בגרעין התורני ביפו, זה פשוט, היא רצתה לבקר, רצתה לבקר את הילדים בשומרון. אבל היא אמרה אז שאת הכסף שיש לה, היא פשוט חייבים להשקיע את זה בשומרון, זה לב הארץ, היא פשוט
דיברה שכמה שצריכים עכשיו, היא רוצה לעשות כל מיני רעיונות שפשוט לא היו שייכים, אבל צריכים לעשות את זה בלון מורה וביצהר והרברכה, והיא פשוט היא כל כך כל כך, זה מה שהיא חשבה. בכל אופן, הייתי פשוט לתקן את שני הדברים של, כמה שזה מביך, אבל המביך הזה היה ממש אמיתי בית הספר תורה, ואנחנו משתדלים להמשיך הלאה.
כשיקיר ירושלים נפגש מלכה יקירת ירושלים, בוא נראה מה קורה. הרב שלום הרמתי,
לדבר על מלכה. זכיתי להכיר את מלכה לפני כ-40 שנה. כשהייתי עובד מחוץ לירושלים, עסקתי בהוראה, הייתי עושה בבוקר וחוזר בערב. ומלכה עם אמי ערי השלום, ערי המשלום שתיהם. במשך שנים, עד לפני 26 שנים, שאז אמי הסתלקה. במשך שנה וחצי, לא הצלחתי ולא יכולתי להתגבר על המצב ולא יכולתי להסתפר. מלכה הייתה גוערת לי, היא אומרת, אני גם חברה שלך, אתה תלמיד חכם, אני גם כן תלמיד החכמה, איך תסתפר? עד שיום אחד בהיר הלכתי למספרה ולא ידעתי שמלכה אחריי. נכנסתי למספרה, ישבתי על הכיסא, שמו את המטפחת שהפעם ידעתי מה זה מטפחת, ומשהו זעזע אותי וברחתי מהכיסא. אני רואה אותה בחוץ, אז היא אומרת, כעת אני מבינה. אז לכן, כשהלכה מצב רוח, כעת השיחות בין מרכב לבין אמי, רק על תורה. יום אחד בהיר אני מגיע מהעבודה תשוש, ואני שומע את מלכה. אז היא אומרת, מאמי, תשמעי מזל, אני ואת שוות, אלא את יותר ממני. אומרת, למה? אומרת, אני דומה את כל הדברים האלה מהספרים שיש לי בבית, מהמורים שלמדתי אצלם, אבל מאיפה דלית את? מאיפה את יודעת את כל חוכמת החיים האלה? היא סיפרה לה על הצניעות, על החיות של האנשים והנשים מתימן, ואיך נשים שלא למדו בבית ספר וידעו את כל ההלכות, ידעו להכשיר את המדבר בפסח, הדברים מסביב. אז אמי אומרת לה, כשאבא מרי היה לומד בלילה עם התלמידים שלו, אז היא הייתה יושבת בפינת קראו מזה דיוואן בערבית, ואז היית שומעת מה שהיו מלמדים. אז היא אומרת, יש פה, אני שומעת הרבה שעורים אצל הרב נבנצר, אצל זה ואצל זה, ואני לא מבינה למה. אומרת, אני לא שומעת. ואז מלכה הייתה מביאה ספרים ויושבת עם אמי ומלמדת אותה. זו מלכה שאנחנו איבדנו אותה. בשנים האחרונות היא התחילה קצת לשכוח, הייתה באה אליי עם חבילה של מכתבים, של חשבונות מהבנק וכיוצא בזה, ואז אני הייתי מפענח אותם ומראה לה ואומר לה, ואז היא לא הייתה עוזבת אותי עד שאני בא או ביום ראשון או ביום שלישי או ביום חמישי לבנק ומכניס אותה לפקיד, ואז היינו מסבירים לה את הכל. איבדנו אבן יקרה גדולה מאוד, יהי זכרה ברוך.
יש נוסח קצת
יש לי
עומדים, תגיד שהציבור יקום. הציבור יקום לאמירת השכבה לזכרה של מלכה.
אשת חי מי ימצא ורחוק בבניינים מכרה, תנולה מפרי ידיה ודלוה בשערים מעשיה, רחמנה דרחמנותה דילהי, ובממרה ימר למעל קדמוי דוכרן האישה הכבודה והנכבדת מרת מלכה רג'ינה בצלחה, שנפטרה לבית עולמה, רוח אדוני תניחנה בגן עדן וחל על החיים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
אמן. רבותיי, נברך. יהי שם אדוני יבורך, מעתה ועד עולם. ברשות כהנים, ארנן ורבנן ורבותיי, נברך אלוהינו שחן מי שלו. ברוך אלוהינו שחן מי שלו, ותבורך חיינו. ברוך הוא וברוך שמו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. רזן את העולם כולו בטובו בחן וחסד ורחמים, הוא נותן לחם לכל בשר. כי לעולם חסדו טובו גדול, תמיד הוא חסר לנו ולחסר לנו מזון מעולם ועד ועבור שמו גדול. כי הוא זן ובנס הכל ותילה כל מכין מזול לכל ביותיו אשר ברא. ברוך אתה אדוני אזן את הכל. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.